חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לראש הממשלה נתניהו על הדברים שאמר היום בפתח ישיבת הממשלה בהתייחסו לטיל הבליסטי שירו התימנים למרכז הארץ. אמר, החות'ים כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין הזה מוזמן לבקר בנמל חודדה. בראבו, כל הכבוד, דברים כדרבנות. אבל אני רק שאלה, חיזבאללה כבר ירה אלפי טילים ורקטות על הגליל השרוף והרוס שתושביו גלו, למה נמלי לבנון מתפקדים היטב? גם האיראנים ירו עלינו מאות טילים והבלגנו. נכון, כשכתבם תימני פגע בתל אביב, בער נמל חודדה, אבל אפשר להבין את התימנים. מההתנהלות שלנו מול חיזבאללה ואיראן, הם בהחלט היו רשאים להבין שאנחנו מכילים. ואפילו הכתב הצבאי של גלי צהל אמר הבוקר שלחות'ים יש חשבון פתוח עם ישראל אחרי התקיפה בנמל חודדה. דדה. להם יש חשבון איתנו, הבנתם? הבעיה של ישראל היא שהחלטנו להבליג ועדיין מבליגים על המצור הימי על אילת, הנמשך כבר כמעט שנה. זה היה הקזוס בלי, העילה למלחמת ששת הימים, עילת מלחמה מוכרת בקהילה הבינלאומית, כשהמצרים סגרו את מצרי טיראן. אז החות'ים סגרו את בבל מנדב, שיתקו את אילת. אולי בחודש הראשון עוד האמינו אצלנו שהקהילה הבינלאומית תפתח עבורנו את המצרים, כשזה לא קרה היינו חייבים להגיב. שום דבר יותר גדול מחסקה לא היה צריך להיות מסוגל לאגון בשום נמל תימני. ישראל הייתה צריכה להרוס את כל הנמלים שם, למה זה עוד לא קרה?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. אני יודע שאני נודניק ופרנואיד, אבל גם אחרי פרנואידים רודפים לפעמים, ומה שעושה המשטרה בשבועות האחרונים מאז חילופי המפכ"ל זה מתקרנפת במהירות ובטיפשות שוברת שיאים. בסוף השבוע היה לנו את יצחק שחם, יהודי בן 80, אלוף משנה בדימוס, מפלג בשייטת 13, שהותקף באלימות על ידי מפקד משטרת כפר סבא וחבר מרעיו, רק כי עמד בשקט עם שלט בסמוך לביתו של שר החינוך. ושלוש נשים שנעצרו בביתן והובלו אזוקות בידיהן ורגליהן לתחנת המשטרה, שם נחקרו 8 שעות, רק כי הניחו פליירים עם הכיתוב שלח את עמי ותמונות חטופים על הכיסאות בבית כנסת בהרצליה. אתה מביט בשוטרים ובעיקר במפקדים שלהם, אני מדבר על דרג מפקדי התחנות, ושואל את עצמך אם אין להם כבוד עצמי כלשהו. מה גורם להם לאבד את זה מהר כל כך? מה גורם להם למכור את נשמתם בזול כל כך? ואז אתה מבין שבדרך בין רב פקד לניצב, כמעט כל עלייה בדרגה שווה בין 8,000 ל-10,000 שקל נוספים במשכורת, שזה סכום עצום לשוטרים ובכלל. וכשאתה מחשב את ההפרשים בפנסיה, תכפילו את ההפרש הזה ב-70% וב-40 שנה, תקבלו מאות אלפי שקלים בפנסיה, ותבינו בעבור מה האנשים האלה מוכרים את נשמתם. זה כסף גדול יחסית לשכיר, אבל זה כסף קטן מאוד עבור נשמה.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל אלדד.
שלום, שלום.
שלום.
כל מילה בשוטר שלך, ואני חושב שהיום, בעקבות הטיל בלילה, שאנחנו נדבר עליו אגב עם מי שהיה מפקד מערך הגנה אווירית בצהל, עזוב את הנמלים, הבירה, בירת החוטים, ואם יש שם קריה שלטונית, הכל היה צריך להיות עיר חורבות עכשיו.
לא, אני אמרתי נמלים כי הם סגרו לנו את מיצרים.
הם סגרו לנו.
אז תגובה כמידתה, מסוגה.
כן, אני רוצה להטריל אותך, כי אתה נתת את הדוגמה הזאת, השמאלנים ב-67 יצאו למלחמה על הדבר הזה, הכפילו את שטח המדינה פי 3, אם אני זוכר נכון, ותראה בממשלה שאתה, שלך, אתה, הרי זה אתה עכשיו הבן גביר הזה, תראה מה נהיה, תתפטר. יוחדר
אשכול לאלתר.
אשכול לגמרי. שמע, בשבת התגוללתי כרגלי, כמו שעשיתי גם עכשיו על האירוע הזה עם ה... יש על משטרה, ואז גם נתתי דוגמה את מה שעשו לבחורה לנועה גולדנברג בחוף הים עם החול על בן גביר, לאירוע של יריקה על אחמד טיבי מלפני 12 שנה באוניברסיטת בר אילן, של איזה מישהי, איזה בן גביריסטית אחת, שאגב לא עשו לה בסוף כלום, אבל אז ראיתי שזה היה במסגרת אימות בינך לבינו.
זה היה מיד חלמות. כלומר, אנחנו התווכחנו באופן אקדמאי, ואז היא באה ושמה את הנקודה בסוף, היא הסבירה מה שאני אמרתי.
אתה הדגימה, אתה הבאת מצגת. לא, עכשיו אני פשוט אומר, תראה, בוא, בסך הכל סיגי, שהדרגנו לך את החיים, במקום לריב עם אחמד טיבי, אתה רב איתי. זה אפשר להכיל את זה.
נכון, וזה גם מרחק מסוים, אין מקום.
לא, גם יהודים, אתה יודע, בסוף, רבים, אבל...
לביחס למה שאמרת, מי ששלח את השוטרים שם לאזוק ולעצור את שלוש מניחות העלונים, היה מטומטם, לדעתי. באמת הוא ניסה למצוא חן בעיני השלטונות, רק שאני באמת מהניסיון, אני אומר לך, זה לא חדש, הם תמיד מתקרנפים. אני לא חושב שבימי גדעון עזרא, כשר לביטחון פנים, וקרדי כמפכ"ל, השוטרים בעמונה שנאו אותנו יותר ממה שהשוטרים היום שנאו את השלוש בנות האלה. הם רואים את רוח המפקד, והם מתקרנפים לפי הצמרת, תמיד. זה תמיד היה ככה. לצערנו עכשיו, זה גם מגיע למחוזות אבסורד, אבל אז היה עם הרבה פצועים.
אני חולק עליך, זה לא ויכוח כזה חשוב. אני חושב שנכון, יש, ברור שהמשטרה, יש שר, יש גבולות לרוח מפקד, ולכן עמונה זה אירוע, אתה יודע, זו החלטה מדינית של ממשלה, החלטה דרמטית, גם ההתנתקות, לפנות, לבנות, ואז יש אימות ומנסים למנוע את זה. רבק, תקשיב, אתה יודע, עשי זה שפתאום, אתה יודע, עמית סגל אומר לי, הם פרצו לבית כנסת, ואני הייתי צריך, אני, בלי הכיפה, להסביר לעמית סגל שהבית כנסת זה מקום פתוח, והם אפילו לא היו בשום ודליזם, כלום, שם אותה, קרוזים שלח את עמיז, היא פוצץ אותי, תדע לך, אבל יש פיצוצים יותר גדולים, נשמע עליהם בחדשות.
בחדשות, אנחנו לא.
בדיוק.
אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו 103 FM.
אורחות ומפיקות, אנחנו פה עברנו היום אריה השתלטות של בנות על התוכנית, וטוב
שכך.
אפרת קורמן ושני רומנו, אחראי על השידור שקד וולפין, ואבי אשכנזי, כרגיל, יפתח את התוכנית ואת השבוע בפינתו הפופולרית, מי יורה עלינו עכשיו? שלום אבי.
שלום לך.
ערב טוב.
מי יורה?
אז מי יורה עלינו עכשיו?
מאיזה כיוון אתם רוצים? מתימן, אז החוטים.
מכיוון שזה מקורי, אז בואו נלך לתימנים.
זה מזמן גם, זה היה בבוקר. עכשיו, יורים.
כן, אבל הם הבטיחו שהם יראו לקראת השביעי באוקטובר, בסוף ההודעה שלהם. לקראת יום השנה.
אוקיי.
טוב, מה שהם יראו זה לא אותו טיל שהם ניסו להציג, שיש להם אותו, אין להם אותו, אין הטיל כזה, לא היפרסוני, ואין להם את היכולות האלה, לא להם ולא לאיראן. אז קודם כל חשוב שכל הציבור יירגע.
אתה בטוח? בטוח שאין להם טילים מפרסונים? כי הטכנולוגיות כבר קיימות.
לא, תקשיב, ישראל לא צריך לפתח, האמריקאים עוד לא צריכו לפתח, הרוסים יתקיעו עם ההיפרסוני, אז נראה לך שהתימנים הקפקפים יעשו היפרסוני. בואו נשב נהנה אמיתיים, בקצת...
אני חייב להגיד לך שאני מסתייג הסתייגות קלה.
מהקפקפים.
מהקפקפים. לא, 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 עזוב רגעי פרסונים, אבל ממה שאני מבין, היכולות של החוטים האלה, גמרנו לצחוק וארץ נהדרת והכל, הם ממש לא פריירים, הם מייצרים, יש לה את כל הטכנולוגיה האיראנית.
אין להם את הטכנולוגיה הזאת.
לא, עזוב רגע את ההיפרסוני, כאילו, אתם עניים קפקפים יודעים פה לשלוח כתבם שהרג לנו אזרח בתל אביב, ולשגר טיל שעקף לנו את כל המערכות הגנה הכי מתוחכמות שלנו, אז יכול להיות שהקפקפים שלהם זה דווקא, אתה יודע, מהסוג היקר.
ויכול להיות שמישהו מייצר את זה, כלומר האיראנים, וזה כנראה לא צריך להיות חוכמה ענקית כדי ללמוד להפעיל. הנה ההוכחות.
כן, אז קודם כל נכון, זה באמת ייצור האיראני, או יותר נכון זה שדרוג איראני. איראנים לקחו טילים כמו אסקאדים למיניהם על סוגיהם, שהגיעו מרוסיה ומקומות אחרים, או מצפון קוריאה, ומנסים לפתח אותם ולשדרג אותם. במקרה הזה הם מורידים חלק מהחומר נפץ מהראש קרב כדי להגדיל את הטווח ירי, מוסיפים שם דלק. אני בספק גם אם זה דלק מוצק או דלק נוזי, אבל לא נכנס לזה כאילו באווירונאוטיקה, למרות שדיברתי היום עם מומחה בתחום הזה. ובכל מקרה, הטיל הזה עלה לאטמוספירה, בא להיכנס לאטמוספירה בחזרה כי זה טיל בליסטי, ובכניסה שלו הוא פשוט התפרק, וברגע שהוא התפרק, אז המערכות של ההגנה הישראלית עקבו אחריו לאורך כל הדרך, המפגש שלו אמור להיות ביציאה מהאטמוספירה, בחזרה, יותר כמו בכניסה לאטמוספירה, סליחה, ובשלב הזה, ברגע שהוא התפרק, אז ירו חץ אחד, הוא פגע בחלק קטן של הטיל, החץ השני שפגע, פגע בחלק, בחלק הגדול יותר של הטיל שהיה כבר מפורק בדרכו אל הקרקע, ומאוחר יותר גם כיפת ברזל פגע בחלק מהשברים שלו, כי בסך הכל מדובר בטיל גדול. הנזק הוא נזק נרחב מבחינת הפיזור של השברים, אבל הוא לא נזק פיזית.
אבל זה רק שברים? כלומר חומר הנפץ לא הופעל אצלנו בבית?
לא, שום דבר. שום דבר. הוא פשוט התפרק, הטיל התפרק באוויר. וגם כמות החומר הנפץ שהייתה עליו, היא לא הייתה כזאת משמעותית, שבגלל שהם הורידו את הכמות של החומר הנפץ, כדי שזה יהיה לטווח ארוך יותר. אז זה מבחינת
החוטים.
אם אנחנו מנסים להרגיע. עכשיו לגבי הצפון, אז פה אנחנו רואים תהליך שהוא מאוד מדהיג. הרי בסוף חיזבאללה משחק על מהלכים. אתמול בשעה שאנשים הלכו לבתי הכנסת בצפת, ראש פינה וחצור, יישובים שהם בסך הכל די מסורתיים, הם החליטו שהם יורים גשם של טילים למעלה מ-50 או 60 טילים לכיוון היישובים האלה, ובדיוק בשעה שכולם ככה או בבית כנסת או בדרך לבית כנסת, גרם קצת לפעלה למצב לא נעים בהחלט, במיוחד שזה יישובים שאין בהם רמת מיגון גבוהה, לא ממדים כי זה בניינים ישנים ברובם, וגם המיקוד הציבורי הוא לא מהמשופרים. במקביל הם גם ירו לכיוון הכנרת לאזור, שימו לב, לאזור צדיינות, כאילו, תשימו לב את היישובים ככה שאתם מסתכלים על זה, אז רואים שזה כורזים וחוקוק וכל האזור שככה משמש לתיירים נוצרים בדרך כלל בימות השנה, ובמיוחד עכשיו לקראת סוף הקיץ, לקראת העניין הזה שמתחילה אותה
צדיינות. טוב, חבר'ה, אין צליינים גם ככה, לא, בואו, זה לא צריך
להתרגש. טוב, שאלה, אבל אם... לא להתרגש, אבל זה עדיין סוג של מסר.
כן.
והבוקר הזה, הם יורים ב-10:08 את המתח הראשון לכיוון קריית שמונה וישובי הגליל, מה שגרם לצהל ולרשויות המקומיות לעכב את הוצאת האוטובוסים של התלמידים, בשעתיים, כלומר לתת למצב להירגע ורק אחרי זה לקחת את הילדים לבתי הספר, אבל זה סוג של מסר, הוא מנסה פשוט לשחק על העצבים הרופפים של מי שנשאר עדיין בצפון, וזה מחייב באמת איזושהי חשיבה מחודשת מה אנחנו הולכים לעשות בעניין הזה. צהל בתגובה תוקף גם בבקעת הלבנון וגם במקומות נוספים, הפינפוג הזה נמצח.
בוא נאמר ככה, מכינים אותנו בימים האחרונים לפעולה צבאית של צה"ל סוף סוף שם בדרום לבנון, גם בתדרוכים של לשכת ראש הממשלה, גם בפרסומים מסוגים אחרים, גם בתדרוכים של הצבא.
גם פה בין, צריכים לשים לב לדברים, יש פה שתי כיוונים. יש את הכיוון אחד של ראש הממשלה שמוביל את זה, כדי שהוא לא רוצה להמשיך עם המסע ומתן לגבי החטופים, והוא רוצה להעביר את הזירה, כלומר לצפון, מה שמורים במערכת הביטחון, ויש את ה...
זה מה שאומרים במערכת הביטחון? שהוא הולך לתקוף בצפון כי הוא לא רוצה? וואי, מערכת הביטחון מתעסקת בפוליטיקה, שכוח.
מי הולך לתקוף בצפון כי הוא לא רוצה? לא הבנתי.
זה מה שהוא אומר.
מערכת
הביטחון אומרת שנתניהו הולך לתקוף בצפון כי הוא לא רוצה את עסקת החטופים.
אמרתי שבמערכת הביטחון אומרים שכנראה ראש הממשלה לא מעוניין להמשיך עם המסע ומתן בעסקת החטופים. זה לא פעם ראשונה שאומרים את זה, זה כבר סוד גלוי. גם אמרה את זה אתמול
טוב, אנחנו גלשנו חבר'ה, בוא אני אדייק לך את זה. אלוף פיקוד צפון אורי גורדין רוצה מאוד להוציא את הידיים מהכיסים ולתקוף בלבנון. שר הביטחון יואב גלנט חושב שצריך לעשות את זה, מצד שני שזה יפגע מאוד בסיכוי לקדם עסקה, כי זה יחליש את הלחץ הצבאי בדרום.
ולא
רק, כנראה שגם הרמטכ"ל חושב ככה. מדובר בחילוקי דעות לגיטימיים לגמרי, ותלוי מה אתה רוצה לעשות קודם, אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו. אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
בבקשה.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תת אלוף מילואים רן כוכב היה גם דובר צהל וגם מפקד מערך ההגנה האווירית שלנו. שלום.
שלום לך. יש סתירה בין שני התפקידים שלך בעבר? כלומר, בתור דובר צהל לא היית אומר מה שאומר מפקד ההגנה האווירית?
לא ירו עלינו בתקופה, אם אתה רוצה, אריה.
לא, לא, היום. נגיד אתה הבוקר נושא בשני הכובעים.
כן, לא חושב שיש סתירה, אולי אפילו משלימים אחד את השני. הנה דוגמה, הבוקר, וכל השנה האחרונה, הרבה מאוד פעילות של הגנה אווירית שמדובררת ובצדק על ידי דובר צה"ל. ואחת ההחלטות הראשונות, אם אתה כבר שואל, שכשנכנסתי תפקיד דובר צה"ל, שיניתי את ההודעות של דובר צה"ל, ובמקום להגיד כיפת ברזל ירתה, אמרתי שלוחמי ולוחמות ההגנה האווירית ירתו, כי זה לא אוטומטי ולא מערכות הנשק עושות את ההבדל לאנשים.
צודק לגמרי. תשמע, קודם כל, הדבר אחד אפשר להסכים, זה לחוט אם יש חוש הומור. אריה, אני לא יודע, מקפת אריה, אבל באותה מודעה שקוראים תושבי תל אביב והמרכז להתפנות,
אמרו, לנגב.
דרומה לאזור מדבר הנגב, האזור ההומניטרי. אבל השאלה היא, תת-אלוף כוכב, זה, ודיברנו על זה עם אבי אשכנזי, האם יש להם באמת משהו שאנחנו לא יודעים להתמודד מולו, שזה מתחיל מטילו היפרסוני, שזה אני נוטה להאמין שלא יכול להיות שיהיה להם, ובכל זאת הטיל שלהם נחת, לא יורט.
אני מסכים כמעט לחלוטין עם התיאור של אבי אשכנזי שדיבר לפניי, מלבד הקפקפים, ואני חושב שהם כן יכולים להפתיע, ובכל זאת אני לא חושב שכאן מדובר בנשק היפרסוני, יכול להיות שיש להם הפתעות אחרות, ובאשר לשאלה הקונקרטית שלך, האם זה יורט או לא, אני יודע שזה אולי יפתיע, אבל התשובה לשאלה הזאת היא לא בינארית, ואני אנסה להסביר, ואולי זה גם מה שקרה הבוקר. טיל שנורא מ-1500 קילומטר, מתגלה על ידי הלוויינים האמריקאים והישראלים, על ידי מערכות המקם, האוויריות, הימיות, הקרקעיות, הישראליות ושל השותפים שלנו, יוצא אליו, כפי שכתבכם עדכן, טיל חץ, ופוגע בו או פוגע בקרבתו. החלקים המרכזיים של אותו טיל תימני ממשיכים לטוס באותו דפוס, באותו פאטרן, באותו נתיב, ובסוף מצליחים גם ליפול על הקרקע, ומכאן שניסיונות העירות בוודאי לא מוצלחים באופן מוחלט, אחרת לא היה נופל שום דבר על הקרקע, אבל החלקים של הטיל הם אלו שמפעילים את ההתראות,
אבל אם הוא פוגע בגובה של החץ, אם הוא פוגע בגובה של החץ, הוא
יוצא בדרך למטרה.
אבל אם הוא פוגע בגובה של החץ, הפיזור צריך להיות עצום, לא בקוטר קטן, כי הוא מתחיל להתפזר בגובה של עשרות קילומטרים.
היית קרפר, מה לך ולפיזור הזה?
לא, נכון, זה פיזיקה ובליסטיקה יחסית פשוטים, אבל נגיד שהוא פוגע בגובה רב בחץ, ושני החלקים המרכזיים ממשיכים לטוס באותו דפוס, באותו נתיב, ונכנסים לאטמוספירה ואליהם נורים גם מיירטים אחרים, במקרה הזה להבנתי כיפת ברזל, הרי שמתחיל להיות בשמיים צבר של מיירטים ושברים והתראות רבות לאזרחי ישראל, זאת הסיבה שאזורים רבים הופלו הבוקר.
מה שאתה אומר בעצם זה לפעמים אולי שחץ אחד לא מספיק.
נכון? נכון, גם בלילה...
ואני חושב על כמה זה הולך, החץ הזה, בסוף אנחנו לא נושמד, סתם נפשוט רגל.
אז תראה, הטענה הפדצורית הזו, עליו השלום,
הכלכלית... כן, ראובן פדצור.
כן, דוקטור ראובן פדצור, עליו השלום. הטענה הכלכלית, עתיקת היומין הזאת, שהם יתישו אותנו מבחינה כלכלית, יש בה מין הדבר, זה לא לגמרי מופרך. אבל לחיי אדם אין מחיר, והשיקולים הכלכליים זה שיקולים מדינתיים, לאומיים, רחבים, ואני לא חושב שמפקד ההגנה האווירית או מישהו מאנשיו שוקל או צריך לשקול את השיקולים האלה. לא, אין ספק שחץ 3 או חץ 2 עולה הרבה יותר מרקטה של חיזבאללה, אבל לא הרבה יותר משיהב 3 שנורה עלינו באפריל.
נכון. אבל אתה יודע למה שאלתי אותך את השאלה הזאת, רן?
זה הרבה פחות מאשר התוצאות של פגיעה בנתב"ג.
בדיוק. נכון. אבל אני התכוונתי... אני התכוונתי בשאלה ללכת להתקדם 10 שנים קדימה ולחשוב נניח עם מדינת אויב, נניח כמו איראן, משגרת טיל גרעיני לעבר ישראל, חלילה, אני לא רואה את זה קורה, תרגעו, אבל עדיין, אתה במקרה הזה כנראה באמת לא יכול לקחת את הצ'אנס, אתה צריך לשגר עוד מחוץ לאטמוספירה יותר מחץ אחד, כי אם טיל בגודל כזה יכול להמשיך באינרציה או לפחות חלקים ממנו, אי אפשר לקחת את הצ'אנס הזה.
נכון, בגלל זה תורת הלחימה היא מה שאנחנו קוראים שוט לוק שוט, לפעמים שוט שוט לוק שוט, ולפעמים אפילו יותר. המטרה לירט רחוק ככל הניתן משטחה של ישראל, גם בגובה וגם בטווח, וטילים כאלה שטסים 1500 קילומטר, הנקודה הגבוהה ביותר, הפוגע שלהם, הפוג'י בלטינית, היא 500 קילומטר עמוק עמוק בחלל, בסטטוספירה,
לכן אמרתי שאם היו פוגעים שם, הפיזור היה גם על סוריה ועל עיראק, אבל יש לי שוב שאלה בעניין,
היו פיזורים, עוד משפט אחד, היו פיזורים גם טילים שנפלו במדינות שכנות, אחרי עירותי חץ בזמנו בתקופת המב"ם, מסוריה וממקומות אחרים.
שאלה שהוא בעניין ההיפרסוני, זה לא הגיוני שאם לאיראן יש כבר משהו כזה, שהם ייתנו אותו לחוטים על איזה תקיפה כזאת, וייתנו לנו ללמוד את המערכות. אני צודק?
ההיגיון שלך כמו שלי, אבל אני, בניגוד לאבי אשכנזי, וגם בניגוד לקציני המודיעין הבטוחים בעצמם, כבר לא שולל שום דבר. ולכן מתייחס ברצינות, ואין פה וקום. כשאף אחד לא אומר מה היה, אז מקשיבים לדובר החוטי, שמבלבל את המוח ואומר משהו שאולי בכל זאת היה.
בדיוק, אסור לשלוט, זהו, נגמר, למדנו לקח.
ואני מציע להתכונן גם להיפרסוניקה, ואני יודע שגם עושים את זה, וגם להפתעות וברבורים שחורים מכל מיני סוגים,
אגב, ההפתעה הגדולה ביותר באמת שחטפנו בסבב הזה, סבב, בשנה הזו, זה הדרונס, זה הרחפנים מנמיכי הטוס ומעיטי התאוצה, שמרוב שאנחנו יודעים לירד דברים באטמוספירה, קשה לנו איתם, וזה אני מניח כל המערכת עובדת לגבש גם לזה פתרון, נכון רן?
נכון מאוד, מה שאנחנו קוראים השכבה הנמוכה, או הרום הקרוב לקרקע, טכנולוגיה בסיסית, לא צריך נשק היפרסוני או נשק אטומי, אפשר למצוא נקודות תורפה אצלנו בגבעים הנמוכי. יש לנו הצלחות שם, אבל בוודאי לא כמו בטילים וברקטות, וכל מלט כזה שחודר הוא כישלון בהגנת שמי המדינה, אנחנו נהיה חייבים להשתפר, ועובדים על זה במערכת הביטחון, גם מבחינת תפיסתית ומבצעית וגם מבחינת מערכות הנשק בתעשיות, אני בטוח שנוכל גם לזה.
והעתיד, הלוויין שמגלה הוא גם הלוויין שישמיד? נשק לייזר בחלל?
לייזר הוא בכלל מערכת הנשק או הטכנולוגיה הבאה, כבר הרבה שנים אנחנו אומרים את זה, אני מקווה מאוד שזה הולך, וגם יודע, שזה הולך ומבשיל, זה נכון ללייזר קרקעי לאוויר, זה נכון ללייזר באוויר לאוויר, וזה גם נכון למה שנקרא BPI, Boost Phase Interception, כלומר יירוט לייזר מהחלל כלפי מטה, כלפי טיל שמשוגר, למשל, מטהרן.
שאלה אחרונה, תת-אלוף רן כוכב, בקובע אחר, התברר שאתמול אחת החטיבות בצפון, בהחלטה של המח"ט, פיזרה באזור שלה בדרום לבנון, אלונים וקרא לכפריים הלבנונים להתפנות, מתברר שזה היה לא בסמכות, לא. יוזמה מקומית של המח"ט, באמצעות רחפן, אגב, רציתי לשאול את עצמי, איך הם מפזרים? הרי חיל האוויר זה לא קיצר רחפן, איך הייתם נסח את הבוקר הזה כדובר צהל? עכשיו עברנו לתפקיד השני שלך.
ישמע, זה בשפה חקלאית, לא דוברותית ומעוגנת, זו שכונה, זה עיבוד שליטה, לא אסון גדול, אנחנו רוצים לשמור על היוזמה של המפקדים בשטח וכך הלאה, אבל כל אחד שיעשה מה שהוא צריך לעשות, ויצטיין בתפקידו ויזום דברים אחרים, אבל לא שטויות מהסוג הזה.
תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר דובר צה"ל ומפקד מערך ההגנה האווירית, תודה.
תודה רבה,
מאוד מעניין.
ואנחנו עוברים לסיפור, עוד סיפור קורע לב ועצוב, ושקשה להכיל אותו אפילו, ונגיד שלום לדוקטור מעיין שרמן, שלום.
שלום לך.
דוקטור שרמן?
כן.
או, שומעים אותך.
שלום לך.
אמא של סמר רון שרמן, זיכרונו לברכה, אחד משלושה חטופים, שנחטף בחיים בשבעה באוקטובר לעזה, והתברר שהם נרצחו שם או מתו שם די מזמן, אבל עכשיו בצבא מאשרים לראשונה את הפרסום בזמנו בחדשות 12 ששלושת החטופים וביניהם רון שרמן וגם אליה טולדנו וניק בייזר בעצם נחטפו בחיים ונהרגו מתוצאות של אש צהל. אני בעצם הייתי מדויק עד עכשיו? מה אתם יודעים?
אנחנו ידענו את זה כבר בינואר, למען האמת, בגלל זה אנחנו לא מופתעים מהתוצאות של התחקיר.
אבל צהל אמר שזה לא נכון, או שהוא אמר שזה בתחקיר ועוד אין להם תשובות?
לא, אנחנו היום קיבלנו את התוצאות הסופיות של התחקיר.
בינואר מה אמרו לכם?
בינואר היה לנו פשוט שיחה עם ניצן אלון, עם האלוף ניצן אלון, והוא אמר שבסבירות מאוד גבוהה, הם ככל הנראה נהרגו מההפצצה של אחמד רנדור, מחט צפון הרצועה. הוא אמר לנו שהתוצאה, הם נרגו מאיזשהו נזק משני של ההפצצות, שבעצם יש איזושהי פליטה של גזים, של הרלת, הם מתו מהרלת CO. זה היה מה שניצן אלון אמר לנו בינואר, אבל הוא אמר שאת התוצאה הסופית אנחנו נוכל לקבל, את תוצאות התחקיר הסופי, רק אחרי שיהיה לנו את תוצאות הנתיחה של ניק בייזר ואת תוצאות הטוקסיקולוגיה. כי למעשה עד שאין אישור ודאי שהם לא, שאין איזשהו רעל שאולי הם נחשפו אליו מהחמאס, אי אפשר להוכיח בוודאות או להגיד בוודאות שהם מתו מהפצצות צה"ל.
אם זה לקח
חודשים,
תשעה חודשים או שבעה, שמונה חודשים לקח עד שסגרו את זה?
הטוקסיקולוגיה של ניק לקח שבעה חודשים, אחרי עוד חודש קיבלנו הודעה שמשנים באמת את התאריך על המצבה של רון וניק לבקשתנו, לתאריך של שאחמד רנדור חוסל, והיום קיבלנו את התוצאה, את התוצאות התחקיר בעצם מול צוות של, היה שם גם מהמודיעין, גם מחיל האוויר, וגם רופא, והקצינה, קצינת נפגעים ראשית, וקיבלנו בעצם הסבר בדיוק על איך הם נהרגו, באילו נסיבות, זהו. אני לא קיבלתי, מבחינתי זה דברים שידעתי כבר מזמן.
אם זה מנחם, מוות מהרלת CO הוא מוות נטול כאבים?
כן, אני יודעת, אני במקצוע שלי וטרינרית, אני כן קצת מבינה בזה, ואני גם קצת מבינה בכמה זמן לוקח לתוצאות של טוקסיקולוגיה, לפחות במקצוע שלי, לקבל אותם. שבעה חודשים לא נשמע לי סביר, ו שאלתי היום את הרופא שהיה שם, למה זה לקח כל כך הרבה זמן, והתשובה שלו הייתה זה שהוא אין לו הסבר לזה, הוא לא יודע.
גם לי לא יודע למה זה לוקח כל כך הרבה זמן.
טוב, אז לגבי הזמן אנחנו מבינים שזה, אבל השאלה היא בעצם מה, האם את יודעת היום דברים שלא ידעת עד עכשיו, כי את אומרת שנמסר עכשיו כל הנסיבות וכולי, והאם זה, כאילו אתם עוברים גיהינום כבר מינואר, אבל האם איך מכילים בכלל
את הגיהנום? אנחנו עוברים מאוקטובר, דרך אגב, לא מינואר.
סליחה, התכוונתי להגיד אוקטובר, כמובן. את כבר הולך פה, הכל לאיבוד, כולל לוח הזמנים. איך מכילים את זה בכלל?
אני בעצמי לא מבינה איך אנחנו עומדים בזה. אני אומרת לך באמת, כאילו זה כל כך לא הגיוני, כל מה שקרה פה, מבחינת הלוחמה הפסיכולוגית שעברנו מצה"ל. החל מהחטיפה ואחרי חודש, היה שם כל מיני נסיבות שאני ידעתי כבר ב-12 ל-11, כשבאו לבקש ממני כל מיני סימני, איפה הצלקות, איפה נקודות חן, איפה סימני לידה של רון, אני כבר ידעתי שהוא נהרג, הם באו אליי דרך אגב יומיים אחרי שהייתה הפצצה, ביום ראשון הפצצה על רנדור הייתה בין שישי לשבת, ביום ראשון הם התייצבו פה במרפאה וכבר שאלו אותי את כל הדברים האלה לגבי זיהוי גופה במקרה תהיה הגופות יימצאו. שום דבר חדש, אבל היו לי הרבה שאלות, היו לי הרבה מאוד שאלות שהם ענו. השאלות שלי היו בעיקר לגבי טיוח אפשרי במקרה של השלושה האלה, שהוא לדעתי המוות שלהם הוא שונה, והם גם הסכימו איתי, מכל שאר החטופים, ה-24 החטופים האחרים שנכנסו בחיים לעזה ונהרגו שם, והם ענו לי כמיטב יכולתם, להגיד לך שאני מאמינה לכל מה שאמרו לי, לא, אבל זהו, זה מה שצריך כרגע להוכיח.
זה כל כך עצוב, רציתי להגיד שזה הכי עצוב, זה לא הכי עצוב, הכי עצוב זה שהבן שלך נהרג יחד עם עוד מאות ואלפי אחרים, אבל זה שאנחנו כבר לא מאמינים אוטומטית, בעיקר בנסיבות כאלה לצבא הגנה לישראל, זה הכי קשה לשמוע.
כן, אני חושבת שזה גם אמרתי להם, אגב, שאני חושבת שכל מה שאני אישית חשבתי על צהל עד השביעי באוקטובר, וכל מה שאני חושבת עכשיו, במשך הכמעט שנה הזאת, אנחנו מבחינתי זה הפכים, זאת אומרת אין קשר בין שני הדברים ש... וזה לא קרה לי ביום אחד. ההבנה לגבי השינוי של מה קרה לצהל בשנה, זה כנראה לא בשנה האחרונה, אבל בשנה האחרונה אנחנו מבינים את זה, הוא עצום. זאת אומרת, זה באמת לא יאמן, גם מתחילת המודיעין, ומכל הבחינות, גם מתחילת התשובות שאנחנו קיבלנו. תחשוב שאולי קשה להסביר את זה, אבל תחשוב שכשבאים ומודיעים לך, אחרי חודשיים של עינויים, שהבן שלך נרצח על ידי החמאס, מה זה אומר? מה זה אומר? זה לא נהרג מהרעלת CO על ידי צהל. זה אומר שאני סירבתי למשל לנתיחת הגופה, רק כי לא רציתי לדעת מה עשו לרון, מה החמאס עולל לבן שלי. בטח זה היית ללוץ, הייתי בטוחה שזה משהו מאוד מאוד קשה, שאני לא רוצה בשום צורה לדעת מה עשו לו. אבל שוב, בזכות הנתיחה שעשו משפחת בייזר ובדיקת הגופה של רון, שלא ידעתי בכלל שעושים,
עושים בדיקה חיצונית,
לחקר האמת, לפחות חלקית.
עושים בדיקה חיצונית או עם סיטי, אבל...
עשו גם וגם, כן. אני לא ידעתי שעושים את זה אם אני מסרבת לנתיחה, אבל מסתבר שקיבלנו דוח של פתולוג אחרי שבועיים, שבדק את הגופה חיצונית ולא מצא שום סימנים חיצוניים, לא של ירי, לא של חתכים, לא של שום דבר אחר, וככה, כן, וככה הבנו שהוא לא נרצח על ידי החמאס, כמו שבאמת אמרו לנו.
טוב, אם כי כמובן שחמאס אחראי למוות שלו, אבל...
בוודאי.
כן. דוקטור שרמן, אנחנו, אין לנו מילות נחמה, תנחומים עומק הלב וכזה, אבל פשוט אין לי מה, לא יודע מה להגיד בהקשר הזה. תודה רבה לך.
השתתפות.
תודה לכם.
הזו, תודה. ובצער. תודה לך.
תודה. אפרת, קורמן תעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור.
פעם.
אנחנו אומרים שלום עכשיו לעורכת הדין ענת גינזבורג, אלן.
צהריים טובים.
שלום לך, ערב טוב.
מייצגת את התובעים בתביעה של ניצולי פסטיבל הנובה, שביקשתם בעצם לתבוע את המדינה, על מה?
אנחנו תבענו את צהל, את השב"כ ואת משטרת ישראל, מכיוון שהיו עוולות נזיקיות ברורות מאוד בכל מה שקשור לנובה, כל הנושא של הרישוי, הנושא של האישור, ואם יהיה לי זמן אני אתייחס לזה, והעובדה שבלילה בין שישי לשביעי לאוקטובר, שכבר ידעו בחצות שיש סיפור חריג ועוד בגבול עזה, לא תרחו להרים טלפון ולפזר את הנובה.
וזה המדינה
נכון גם לכל היישובים.
יש הבדל, ואני אומר לכם מה ההבדל. ההבדל הוא שהיישובים גרים שם, והיישובים מתגוררים בכל המקומות הללו, והם יודעים שהם נתונים לסיכונים כאלה ואחרים. אבל המסיבה הזו קיבלה אישור ספציפי, קיבלה רישוי ספציפי, שעליו תכף נדבר, ואותם חוגגים שהגיעו לשם, הבינו שברגע שיש אישור הם יכולים להגיע והם לא חשופים לפצמרים. אנחנו לא מדברים על אנשים שמתגוררים סמוך לגבול עזה או בעזה. רוב האנשים לא מתגוררים שם בכלל.
לא חשבתי גם לא על השאלה של אריה ולא על התשובה שלך, אני חושב שזה קייס משפטי מרתק, אבל בינתיים בקטע של זה שגר שם בעצם יודע, מבין את הסכנה, וזה שהגיע פחות מבין אותה, אבל בינתיים
עדיין המדינה חייבת בהגנתו.
לא, רגע, עזוב, בסדר, זה יוכרע במשפט, אבל המדינה ביקשה, ועל זה את עולה, המדינה ביקשה למחוק את התביעה על הסף, והשופטת סרבה, זאת אומרת, המשפט התנהל.
בוודאי, בוודאי, המדינה הגישה, אז אני אספר לכם, היום התקיים דיון בבית המשפט, המדינה הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף, הם טענות מבחינתי חסרות שחר לחלוטין. קודם כל הם אומרים שהגורמים, טענו שהגורמים שאחראים על מערכת הביטחון, לרבות הבכירים, עסוקים באופן מלא במאמץ המלחמתי. מבחינה ממלכת, הם גם טוענים שלמעשה הם, מדינת ישראל, או יותר נכון ממשלת ישראל, היא צריכה לקבוע את המסגרת שבה יבחנו אירועי שביעי באוקטובר. זאת אומרת, מה בעצם הפרקליטות עושה? היא ניסתה לעצר את הסמכות של מערכת המשפט בישראל, לשפוט בתביעה נזיקית טהורה. זו תביעה נזיקית טהורה, רשלנות, מחדלים לגבי רישוי, אישור, היא הודעה לפיזור המסיבה. אנחנו כמובן שהתנגדנו, והיום היה דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אצל כבוד השופטת שלומית יעקובוביץ', שהבהיר על המדינה, דרך אגב, המדינה הגיעו שם מספר רב מאוד, רב מאוד.
סוללת עורכי דין?
לא, דווקא עורכי דין מהפרקליטות היו שניים, אבל הייתה סוללה של פרקליטות צבאית, והגיע גם עידו מזרחי, שהוא זה שאמון על התחקיר של הנובה מטעם צה"ל, הרצי הלוי מינה אותו הרמטכ"ל. ולגביו אני יכולה לומר שכמו שאתם בוודאי יודעים ושמעתם בתקשורת, מבקר המדינה כבר מספר ימים קובל על כך שיש בתחקיר של מבקר המדינה ממצאים מאוד חמורים ומטלטלים, אבל צה"ל חוסם אותם ולא מגיב. בקיצור, מה שהשופטת קבעה היום והבהירה בצורה מאוד ברורה גם לפרקליטות, למדינה, שאין מה לדון בבקשת המחיקה ואין מקום לבקשת המחיקה.
טוב, אז לא מחקו. אני רוצה לגנוב שאלה אחרונה. אתם יודעות כבר? אתם יודעים כבר? למה אישרו את המסיבה הזו? יש הרי כל מיני גרסאות מוזרות בהקשר הזה שהפחד. האוגדה לא רצתה, אבל באגף מבצעים כן רצו.
לא הייתה שום סיבה לא לאשר, כי הם קיבלו מקצין בכיר מאוד פיקוד דרום, אחי, הכל בסדר.
לא,
זה לא בהקשר הזה.
אני חייבת להגיד לכם, זה ממש לא. הייתה התנגדות של קצין המבצעים של אוגדת עזה, גם הדוף סער פוגל, הוא התנגד לקיום מסיבת הנובה. אתם יודעים שהאישור למסיבה ניתן בחמישי לחודש, כשהמסיבה הייתה אמורה להיות בשישי שביעי לחודש, יום לפני, הייתה התנגדות למסיבה.
מי נתן את האישור הזה?
תראו, מי שנתן את האישור הזה בסופו של דבר היה צהל ומשטרת ישראל, שגם הפרה.
לא, השאלה היא פרסונלית, מי הקצין?
מי
הבנתי שיש... כן.
מי שחתום על זה, מי שחתומה על זה, זה קצינה בשם עינב פלדמן, בשם חיים כהן. שהוא, תכף אני אומר לך בדיוק מה תפקידו בכוח, רק רגע, חיים כהן אלוף משנה, הוא מפקד חטיבה 6-7-6-4-3, החטיבה הצפונית של אוגדת עזה.
וואלה.
והאישור הוא מהחמישי לאוקטובר, חברים.
עוד רבות ידובר גם על העניין הזה,
עורכדין
גינסבורג, תודה.
תודה
כל
רבה.
טוב, ושנהיה בריאים כולנו, ושנחזיר אמן. את החטופים.
וכמה שיותר מהר. שמרית בורלה, שלום, בדיוק בנושא הזה.
ערב
שלום
טוב.
שלום לך. ערב
אז
טוב.
שמרית היא אחת מהשלוש שנעצרו בעקבות הכניסה לבית הכנסת. סתם, ספרי לנו, אז קודם כל ספרי לנו למעצר. היית מוכנה לזה או שהם מגיעים הביתה, דופקים בדלת, שמים עליי חזיקים?
בול. בול.
פעם ראשונה שזה קורה לך.
כן, בהחלט. אני אתחיל מזה שאנחנו, אני רק אגיד מילה, פרופסור אלדד, אנחנו עשינו פעולה שהיא, היום כולם מתקשרים להגיד לנו איזו גיבורות אנחנו, ואני חושבת ששלושתנו במבוכה, כי לא עשינו שום דבר שמעורבת בו גבורה כלשהי. הדפסנו פליירים שהשקענו בהם מחשבה רבה, כי ידענו שאנחנו רוצים לשים אותם בבית כנסת, בחודש התפילות, הרחמים, הסליחות, וחשבנו איך זה יהיה משהו שיגע בלב של יולי אדלשטיין, ובלב של המתפללים שאיתו. ולכן אין בפלייר הזה שום התרסה, ושום מחאה. אנחנו שמנו
בחברה... או חלילה תמונות לא צנועות, שמישהו יגיד שלא יפה לשים בבית כנסת.
בדיוק. כאילו, וגם גם באמת בחרנו... את מה שבעינינו היה הכי מרגש, וחלילה אני לא מתכוונת לפגוע באף אחד מהחטופים, אבל התצפיתניות ושני הג'ינג'ים המתוקים של משפחת ביבס, זה משהו שהוא נוגע ללב, הוא מזיז משהו בתוך הלב. ואמרנו, נשים ליולי אדלשטיין תזכורת עם התמונה שלו, שהוא היה אסיר ציון,
השלח את עמי, אנחנו הרי זוכרים את זה.
השלח את עמי.
כחול ולבן, אתה זוכר את השיר הרי.
ודאי.
כל הכוונה הייתה לגרום למשהו שיזיז בלב, שכשבאים לסליחות, הוא רואה את זה, המתפללים לידו רואים את זה, שיגיד די, די, די. זה, צריך לשחרר אותם.
אז אנחנו זוכרים באמת, זוכרים באמת את הסיפור של פרשת משפטים בושה, שגם שם התענו למישהי שרק אמרה משהו, אבל את זוכרת מה אמר משה דיין, שחייל שלו ישב בכלא, הוא לא חייל. אז הנה יש לך, את יכולה לסמן וי על העניין הזה.
אני הייתי מבטרת על, על הזכות הזאת. אני הייתי מבטרת על הזכות הזאת. תראו, אני לא חושבת שאפשר לתאר לאנשים מה זה המעבר החד, החד כל כך, כשאתה יושב לך בבית, ערב, כדי לקרות, לקראת שבת, הכל רגוע כבר, הכל שלב, ופתאום דופקים לך בדלת, ובשנייה אחת אתה הופך להיות מאדם נורמטיבי לפושע. כי זה גם לא שאומרים לי, בואי, אנחנו רוצים לברר איתך כמה דברים.
לעכב אותך.
זה לא דבר כזה.
שמו עליך באמת הזיקים, אני מתקשה להאמין שזה קרה.
חברים, ידיים ורגליים. עכשיו, באמת...
היו בבית, אני לא מכיר אותך, ילדים, עניינים, בעל, לא, כאילו אני, שזה קורה מול אנשים?
אני חד הורית, הבת שלי סגרה שבת בבסיס, תודה לאל, אני חושבת שאם היא הייתה רואה את זה, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה, גם ככה אני חושבת שנגרמה לה עוגמת נפש מטורפת. הבת שלי
הם באו במדים, הציגו צו מעצר, משהו?
כן, לא, צו מעצר לא ביקשתי, תראה, אני הייתי כל כך חמומה, אתה יודע, מתייבש הפה, אתה לא יודע מה לעשות קודם, אומרים לך שאתה נאשם בפריצה, שאתה חשוד בפריצה לבית תפילה, ובקשירת קשר לביצוע פשע. לא עבירה, לא עוון, לא פשע. אני פושעת, כאילו, אני, כשאני אומרת לכם את זה עכשיו, עולות לי דמעות בעיניים.
התחלת להגיד משהו על הבת שלך?
אני אומרת שהבת שלי, שסיימה מכינה קדם צבאית בגליל עליון, במקום הכי צפוני שלו פונה, בקיבוץ אמיר, ועברה עכשיו להיות מדריכת איסוף קרבי, ומשרתת בדרום באיזה בסיס רחוק רחוק, וסגרה שבת. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד על זה. אני פעילה במחאה. אני חושבת שזו חובתנו לשמור על הדמוקרטיה. הבת שלי מאוד חששה מזה. והיא גרמה לי להבטיח לה שאני לא אעצר. ואמרתי לה, היו לנו הרבה מאוד שיחות על זה.
זה הפוך אצלכם, אני רואה. הבת היא המבוגר האחראי.
הבת היא המבוגר האחראי, בהחלט.
איך קוראים לה?
שמה ארד, על שמו של רון ארד.
טוב, עכשיו זה צמרמורת בכלל. ממש קראת לה ארד באלף?
ארד באלף, כי היא תפתח שערי שמיים ורון יחזור. אז אני... כאילו הייתה לי, היו לי הרבה שיחות על הרד, על מה המשמעות של להשתתף במחאה. והיא אמרה לי, אחרי שהיא שמעה אותי, והיא באמת המבוגר האחראי, היא אמרה לי, אמא, שמעתי אותך ואני מכבדת אותך, ועדיין אני מבקשת ממך, את הדבר היחידי שיש לי. אין לי אבא, אין לי אחים ואחיות, אין לי סבים וסבתות. את הדבר היחידי שיש לי, אני מבקשת ממך שלא תעצרי.
שמה, שלא תדליקי צמיגים ודברים כאלה?
שאני לא אעשה דברים שיגרמו לי להיעצר. ואמרתי לה, את יודעת מה הרד? You've got a point. אני מפתיחה לה.
לא, זה גדול שהיא... תגידי, מה עובר בשמונה שעות חקירה שם? מה שואלים?
לא, רוב הזמן אתה לא שואלים אותך כלום.
אתה סתם יושב.
ישבנו שעות על שעות, בנפרד, כל אחד בנפרד. אתה יושב שעות על שעות, ואתה מבין, כתוצאה ממה שקורה מסביב בשבועות האחרונים, שעוד רגע נכנסת השבת, ואז כבר יגידו שאין ברירה, וצריך להעביר אותנו לנווה תרצה. ואתה רואה את זה קורה, ואין לך מה לעשות. והדבר היחיד שמעודד אותך, זה הידיעה שרן תגר מעוטף הצורים, לא יעזוב אותנו, והקולות המדהימים של כל החברים שלנו בחוץ, ואני חוזרת ואומרת, כשאני אומרת חברים, זה מושג רחב, אני לא מכירה 3/4 מהאנשים שהיו שם בחוץ, אבל אני לא הפסקתי לשמוע אותם, מהשעה 3 ועד השעה 10:30 בלילה, וזה נורא מעודד.
שמרית,
תראו, החקירה עצמה לקחה מעט מאוד, יחסית מעט זמן, כי כולם מראים לי סרטונים, ושואלים אותי איך אני מפרשת אותם. ופה הכעס הגדול שלי. כי אני אומרת אלוהים אדירים. אם מישהו היה מתלונן, ולא היה לכם אינפורמציה, ואתם באים לברר איתי את התלונה, אני מבינה. אבל הגישו תלונה בבוקר. רץ המזאת וכל הצוותים המבצעיים של המשטרה, סלחו לי על הסרקזם, לקחו את הסרטים, ישבו עליהם, כי כשהם הגיעו לחקירה איתי, כבר היה להם רישומים שלמים על מה עושה כל סרטון. הרי ראיתם, אנשי החקירות של המשטרה, ראיתם שאין פריצה. ראיתם.
ברור, ואת יודעת, אם אני הייתי מתקשר באותו זמן ואומר להם שיש את סיפורץ בבית, אף אחד לא היה מגיע. שמרית, לצערי נתרקת לנו התוכנית על הראש, זה מזעזע מה שבא. אני מתנצל בשם המשטרה.
תודה רבה.
ותודה רבה לך.
אני מקווה שהמשטרה תתנצל בפניי.
צודקת לגמרי. תודה.
תודה רבה לכם, תודה.
תודה רבה.
פרסומות.
103 FM.
היינו אומרים לדבר עכשיו, אייטם שזזנו למחר בגלל זמן, שמתאים מאוד לך כקצין רפואה, וזה בעצם הנשים, הפרמדיקיות, החובשות, הרופאות, העובדות הסוציאליות, שפעלו ב-7 באוקטובר להצלת חיים. עכשיו, איחוד הצלה הקימו יחידה מיוחדת כזו, 1763.
כן, נשים בשירות איחוד הצלה לטיפול בנשים שמבקשות מטעמים שונים להיות מטופלות על ידי נשים. אולי נעשה את זה מחר.
במצבי חירום, נעשה בזה את זה מחר, מצבי חירום, עניינים, גניקולוגיה, לידה, אירועים לבביים, טראומה, פציעות באזורים אינטימיים, פגיעות מיניות וכו'. מחר, שלא נדע. וסיימנו, חותם פיקרות אפרת קורמן ושני רומנו.